כן, עד עשה, ברוך השם. ברוך השם. תיסה, תיסה הוא פרה שנת תפוי שעין ב', זה יוצא בעמוד ר' ג'. מה, יש לך ר' י' ת'? איך יכול להיות? תלך הלאה, תלך הלאה. הנה, טוב מאוד, עוד, עוד, עוד. הנה, רגע, ר' ג' אצלי זה, אין אצלך. אתה רואה לי? הנה, טוב מאוד, טוב. כן, יש להתבונן, יש להתבונן בפרשת הכיור, שלא לא נכתבה בין הכלים אלא אחר, זאת אומרת, יש דבר, זאת אומרת, הוא שם לב לדבר מעניין. הרי כלי המשכן מובאים בפרשת תרומה. אחד הכלים שלא מובא בפרשת תרומה זה מזבח הקטורת. הוא מופיע בסוף פרשת תצווה. בתוך כל הכלים, בפרשת תרומה כתוב, מתחילים עם הארון, אחרי זה עוברים לשולחן, סליחה, הארון, הכפורת, השולחן, המנורה, אחרי זה כל המשכן, אחרי זה מזבח הנחושת. הכלים של המשכן כולם נמצאים בפרשת תרומה, חוץ מכלי אחד. איזה כלי? מזבח הקטורת. הוא בסוף פרשת תצווה. אז באמת כל הראשונים שואלים, מה?
למה?
אבל עכשיו הוא עומד עוד נקודה. הכיור וקנו פרשת כתיסה, זאת אומרת לא בפרשת תרומה, אפילו לא בפרשת תצווה, בפרשת כתיסה, כן, אחרי פרשת שקלים. אז הוא שואל, מה פתאום נזכרו בכיור רק עכשיו? כן?
אז היו חסר שני כלים,
שניים, אחד מזבח הקטורת, שזה בסוף פרשת תצווה, אז זה פרשה לעצמה, זה צריך להסבר לעצמו, והכיור. הוא אומר, הוא שם לב לעוד נקודה, וגם מקומו הקבוע של הכיור בין אוהל מועד ובין המזבח, אף שמשוך כלפי דרום. מכל מקום, לפי דרך הפשוט יותר יצדק, אני אסביר. תראו, אם נדמיין לעצמנו את ה, זה כל זה העזרה עם ההיכל, עם המקדש. אז כאן זה קודש הקודשים, זה את האולם, את קודש הקודשים, אחרי זה ההיכל. בהיכל נמצאים השולחן בצפון, המנורה בדרום, מזבח הקטורת קצת משוך כלפי מזרח, זה צד מערב, אני לוקח את זה מערב. אז זה קודש הקודשים, כאן ההיכל, בהיכל השולחן בצפון, המנורה בדרום, המזבח הקטורת כאן. אם זה פתח ההיכל, אז עכשיו המזבח נמצא כאן, הכבש והמזבח נמצא כאן, הכיור נמצא כאן. אז הוא שואל, לכאורה המקום של הכיור היה צריך להיות לא כאן, היה צריך להיות כאן לפני, זאת אומרת, הרי מה התפקיד של הכיור? התפקיד של הכיור לרחוץ ידיים ורגליים, להיטהר לפני, להתקדש לפני שעושים את העבודה. אז לפני המזבח זה עיקר העבודה, העבודה של הכהנים היא על המזבח. אז לכאורה הכיור לא היה צריך להיות אחרי המזבח, היה צריך להיות לפני המזבח. דבר ראשון, אתה נכנס בתור כהן, אתה רוחץ ידיים ורגליים, ואז אתה יכול להתחיל לעבוד על המזבח, נכון? אז למה הכיור נמצא כאן? יש לו שתי שאלות. שאלה אחת על המקום בתורה שכתוב על הכיור, שאלה שנייה על עצם המיקום שלו. המיקום שלו משונה. הוא אומר, למה דווקא אחרי המזבח, לפני ההיכל? לפני ההיכל משוך לצד דרום. מה היסוד? מה ההסבר? זה השאלה שהוא שואל. אז הוא אומר כך, שימו לב ונראה. דעיני בתרגום יונתן כתוב פרשת פקודי, בתרגום יונתן פרשת פקודי, אומר התרגום יונתן, דהכיור רומז לתשובה. הכיור רומז לתשובה, זאת אומרת הכיור זה קידוש ידיים ורגליים, אבל הקידוש ידיים ורגליים באופן רוחני רומז לתשובה. מה יש? אז הוא אומר, וכן הוא בפשיטות, זאת אומרת, על דרך הפשט אפילו אפשר להבין. רחיצת ידיים ורגליים זה רמז למה שכתוב בישעיהו. הפסוק אומר בישעיהו, מי שזוכר פרק א', קוראים אותו חזון ישעיהו בן עמוץ, לפני שבת חזון, לפני תשעה באב. אז מה כתוב שם? רחצו, היזקו, הסירו רוע מעל עליכם מנגד עיניי. אז הנביא כשהוא אומר לישראל לעשות תשובה, איך הוא אומר להם? רחצו. זאת אומרת, הביאור הוא החטא כביכול זה לכלוך, המציאות של החטא זה לכלוך. אז כשהנביא אומרים לך תתנקה, איך אומרים לך תתנקה? תתרחץ. אז זה בלכלוך פיזי, חומרי, אבל גם ברוחניות אפשר להגיד, להשתמש באותו עניין, זה מה שהוא אומר. והנה תשובה מעומקה דליבה לאיש המתונף בעבירות קשה מאוד. תשובה מעומקה דליבה, הכוונה מעומק הלב, לאיש המתונף בעבירות קשה מאוד. למה זה קשה מאוד? אז הוא אומר, משום שעבירה מטמטמת ליבו של אדם. החטא זה לא רק חטא, החטא עושה את האדם מטומטם, כן? החטא זה לא רק אדם עושה חטא, חטא משפיע על כל המערך הנפשי של הבן אדם, על כל המערך השכלי שלו. הגמרא אומרת, הלשון של הגמרא, עבירה מטמטמת ליבו של אדם, העבירה מטמטמת, כן? אז הוא אומר,
חסידות אומר ש...
מה?
חסידות הופך את ה...
את מה?
הם אומרים שזה בן אדם חוטא רק שנכנס לו רוח.
אין אדם חוטא, אלא אם אתה אומר כדי שיחטא צריך שיכנס לו רוח שטות. זה נכון, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, אבל כשהוא חוטא, כן, אז זה מוסיף הרוח שטות. אז זאת אומרת, זה לא נשאר, זה לא סטטי, זה משפיע. חטא מטמטם, הוא אומר, חטא מטמטם. אז מה הוא אומר? וכי עבירה מטמטמת ליבו של אדם ואינה מניחתו לעשות תשובה, וצריך סיוע. אז נו, אז איך אדם בכל זאת יעשה תשובה? איך אדם בכל זאת יעשה תשובה? אז הוא אומר, צריך סיוע מזכות הרבים. יש מושג שנקרא זכות הרבים. זכות הרבים מסייעת לאדם לחזור בתשובה, ועל כן הגמרא אומרת, יחיד שעשה תשובה מוחלים לו. זה דבר מאוד מעניין, יחיד שעשה תשובה, אומרת הגמרא, מוחלים לו, אבל לא רק לו. זה כשאתה עושה תשובה, זה גורם לכך שלא רק נמחה לך, אלא לא ולכל העולם כולו.
מוחלים לא כתוב?
מוחלים.
לא, פה כתוב מוחלים לכל העולם כולו.
סליחה. לא, הלשון של הגמרא, אם אני לא טועה, כתוב מוחלים לו ולכל העולם כולו. הוא מביא את זה לכל העולם כולו, כי הוא צריך את זה להסביר. הוא אומר, מה פתאום מוחלים לכל העולם כולו? אז אפשר להסביר, אבל הוא מסביר על הדרך שלו. הוא אומר, משום שאם אתה עשית תשובה, זה בזכות הרמי. התשובה, כשאדם פרטי עושה תשובה, מכוח מה הוא עושה? מכוח העובדה, יש מה שנקרא זכות של הרבים, וזכות של הרבים מסייעת לאדם הפרטי לעשות תשובה. זאת אומרת, אילולא הזכות של הרבים, הוא לא היה מצליח לעזור בתשובה. מדוע? כמו שהוא אמר, כי העבירה מטמטמת. אז עבירה לא רק כשאדם חטא, כמו שאמרנו, אלא הוא נעשה מטומטם, וכשאדם מטומטם הוא לא יכול לחזור בתשובה. אז מה כביכול מנטרל את הטמטום? מה מנטרל את הטמטום? זכות הרבים. אז ממילא זה גם, אז ממילא כשהוא עושה תשובה, אז זה לא רק זכות שלו, זה זכות של האנשים, של האחרים גם כן. אז לכן כתוב, מוחלים לו ולכל העולם כולו, כן? זה מה שהוא אומר, כי יש לכולם חלק בתשובתו. אבל הוא שואל שאלה, מאחר שחטא ממילא נעשה נבדל מכלל ישראל. זאת אומרת, כשאדם חוטא, מה אתה אומר? אנחנו אומרים ככה, מצד אחד אנחנו אומרים, אדם חטא, אין סיכוי שיעשה תשובה, העבירה מטמטמת. אז מה נותן לו בכל זאת את היכולת לעשות תשובה? זכות הרבים. וזה, בגלל זה גם מוכלים לו ולכל העולם כולו, כי כל העולם כולו גם כן זכאי בתשובה שלו, יש להם זכות בתשובה שלו. אז הוא אומר, אבל לכאורה יש פה בעיה. כשאדם חוטא, כביכול הכלל מסלק אותו. זאת אומרת, מצד אחד אני בא ואומר שהכלל מזכה אותו, זכות הרבים מסייעת לו. מצד שני, אבל הוא אומר, אבל כשאדם חוטא, הוא למעשה מפריש את עצמו מהכלל. הוא מוציא את עצמו החוצה. כשאדם חוטא, מציאות של חטא אצל יהודי גורמת לו כביכול לזוז, לסור הצידה מכלל ישראל. הוא אומר, הוא נותן דוגמה, כמו שארץ ישראל, הפסוק אומר, ולא תקיע הארץ אתכם בתמאכם אותה. כשאתם עושים עבירות, ארץ ישראל מקיעה את מי שהוא עבריין. מישהו עבריין, ארץ ישראל פולטת אותו, לא נותנת לו להיות כאן.
כולנו עבריינים.
מה?
כולנו עבריינים.
אתה אומר, כולנו עבריינים. אתה, בדור שלנו, אנחנו הצדיקים. מה אתה אומר, כולנו עבריינים? בדור שלנו, אנחנו הצדיקים. אתה אומר, כולנו עבריינים.
אבל, אבל,
מה?
זה בדיוק מה אני אומר, אנחנו גרים פה.
אז, ארץ ישראל, הפסוק אומר, ולא תקיע הארץ אתכם בתמאכם אותה. איך הארץ מקיעה? איך הארץ מקיעה? הארץ מקיעה לא בסדר. ההקעה היא לא, היא לא ש... זה הפסוק אומר, קודם כל הפסוק אומר, ולא תקיע הארץ אתכם ותמאכם אותה. הארץ מקיעה, ארץ ישראל לא סובלת עוברי עבירה. לא יכולה להחזיק עוברי עבירה. איך היא מקיעה? היא מקיעה בזה שאדם מרגיש שאין לו מה לעשות פה. אז הוא מחפש מקום אחר. ההקעה של הארץ היא לא נעשית כמו שאדם מקיע. אדם מקיע, אלא הכוונה היא, נוצרת פה מציאות כזאת שאדם עבריין מרגיש שאין לו מה לעשות. הוא הולך לחפש מקום אחר.
כן, אבל פה מדברים בגדול, אבל איפה המציאות? אתה מבין, מה, בית סוהר פה מלא רוצחים ופדופילים ולא יודע מה? אז מה?
ארץ ישראל, הפסוק אומר, ולא תקיע הארץ אתכם בתמאכם אותה. זה הפסוק אומר. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר, כמו שהארץ מקיעה את העבריינים, גם כלל ישראל גם כן לא סובל עבריינים. כמו שהארץ מקיעה את העבריינים, גם כלל ישראל לא סובל. אז הוא שואל, איך אני בא ואומר שאדם פרטי עושה תשובה? זה בזכות הרבים. הרי הרבים פולטים אותו, הכלל כביכול פולט אותו החוצה. כמו שארץ ישראל פולטת את העבריינים, גם כלל ישראל פולט את העבריינים. אז איך זכות הרבים תסייע לו לעשות תשובה? אז הוא אומר יסוד, הוא אומר, אבל העיצה היא עוצה שלא להשגיח על שום דבר, רק להגד עצמו עם הציבור, כמו שכתוב, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. ואף שעדיין מצועתו לא רוחץ, מכל מקום, מאחר שהוא נותן את ליבו להיות בכלל האגודה של הציבור, שוב אין כלל ישראל מקיא אותו. הוא אומר, זה נכון, כלל ישראל מקיא את העבריינים, אבל לי, אם יש מצב שיהודי יש לו התעוררות, רוצה לעשות תשובה, אז הוא אומר, מצד אחד הוא עבריין, הוא עדיין לא עשה תשובה, הוא רוצה לעשות, אבל הוא עדיין לא עשה. אז לכאורה, בעצם העובדה שהוא עבריין, הכלל לא ייתן לו, הכלל יפלוט אותו. אז הוא אומר, נכון, אבל אם אדם רוצה לעשות תשובה, העצה היא הוצאה להדביק את עצמו לכלל, להתחבר אל כלל ישראל. כשאדם רוצה לעשות תשובה, העצה היא הוצאה, קודם כל, תתחבר לכלל ישראל. איירים, הם לא רוצים אותך? נגד הרצון. תראה שאתה רוצה להתחבר אליהם בכל מחיר. ברגע שיהודי מתחבר לכלל ישראל, אם הוא רוצה באמת לעשות תשובה, להתחבר לכלל ישראל, אז הכלל לא מסוגל לפלוט אותו. כשיש מציאות של אדם שרוצה להתחבר לכלל, אז הוא אומר, הכלל לא מסוגל לפלוט אותו. כל עוד הוא לא רוצה, אז הכלל פולט אותו. כמו שארץ ישראל מקיעה את העבריינים, גם כלל ישראל פולט את העבריינים. אבל אם אדם בכל אומר, אני מתחבר לכלל ישראל, אני מתחבר אל הכלל,
למרות שהוא חוטא,
וזה ממילא ישפיע עליו גם לעשות תשובה. זה מה שהוא אומר.
אבל מה הכוונה גם שהכלל פולט אותו?
הכלל פולט אותו באופן סגולי. לא שמודיעים לו, תשמע, אתה לא יכול לבוא לבית הכנסת. לא אומרים לו. אלא צריך להבין, איך ארץ ישראל פולטת? אני אמרתי קודם, איך ארץ ישראל...
אז למעשה הוא נפלט מהכלל, זה לא שהכלל פולט אותו.
הוא נפלט מהכלל, הכלל פולט אותו, אני אסביר. איך ארץ ישראל פולט? זה לא איזה משהו רצוני. זה מציאות, המציאות היא כזאת שיש מה שנקרא סגולה, כמו שיש סגולה בארץ ישראל שהיא לא סובלת בעלי עבירות, היא לא סובלת. אז איך זה בא לידי ביטוי שהיא לא סובלת? אז אמרתי קודם, אין הכוונה שהיא אתה מקבל מכתב בדואר, תשמע, אתה צריך לעבור לחוץ לארץ, כן? אלא מה? הפירוש הוא אתה עצמך, הבן אדם מרגיש שהוא לא שייך הנה, הוא מרגיש לא טוב כאן. אם אדם מרגיש לא טוב במקום מסוים, הוא יחפש את כל הדרכים לצאת מכאן, ללכת מכאן.
ראש מכוח עליון, הדברים לא מסתדרים.
נכון. אני אומר נכון. כן, נכון. נכון. אז כמו שארץ ישראל פולטת, גם כלל ישראל פולט. אבל אם אדם אומר, אני בכל מקרה רוצה להתחבר אל הכלל. אני בכל מקרה, אני יודע שהכלל פולט אותי, אבל אני רוצה להתחבר אל הכלל.
עוד פעם, אני חושב שכשהכלל פולט, זה לא שעושים פה
נכון,
שאלון
ושואלים. נכון. זה סגולי, זה משהו סגולי.
מנסיבות,
כן.
מה, הוא לא מתחבר.
נכון. אז זה מה שהוא אומר. ואני אקרא את זה בפנים. אבל העצה יעוצה שלא להשגיח על שום דבר. רק לאגד עצמו עם הציבור. כמו שכתוב, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, ואף שעדיין מצואתו לא רוחץ. מה הכוונה? הוא עדיין לא התנקה מהחטא. הוא לא ניקה את עצמו מהחטא. מכל מקום, מאחר שהוא נותן את ליבו להיות בכלל, בכלל האגודה של הציבור, שוב אין כלל ישראל מקיא אותו. והוא נותן דוגמה, הוא כמו החלבנה בסממני הקטורת. הרי היו 11 סממנים, אנחנו אומרים כל יום 11 סממנים היו בה, כן? אחד הסממנים יש לו ריח רע. החלבנה, אומרת הגמרא, ריחה רע. אז מה אתה מכניס אותה? הרי הקטורת צריכה להריח ריח טוב. אז 10 סממנים יש להם ריח טוב, אבל החלבנה יש ריח רע. למה מצרפים אותה? משום שבפני עצמה באמת הריח של הרע, אבל כשהיא בתוך הסממנים האחרים, אז ההפך, זה שהיא בתוכו זה מוסיף ריח טוב. זה מה שהוא אומר. הוא כמו החלבנה בסממני הקטורת, וזהו העניין בשקלים. מה העניין במחצית השקל? שכל ישראל עושים אגודה אחת להתחיל מחדש בעבודה. איזה עבודה? בעבודת המשכן, עבודת המקדש. ואז זכות הרבים מסייעת לו שיהיה בכולתו לעשות תשובה, להתרחץ מהתינופת של מעשיו, כמו שאומר ישעיהו, רחצו, יזקו, אסירו, רוע מעל עליכם. כנתבהר לב. אך כל זה הוא אומר אם האדם יודע בעצמו שהוא עומד מבחוץ. זאת אומרת, הוא אומר, כדי שאדם יעשה תשובה, כן, כמו שצריך בהקשר הזה שהוא דיבר עליו, זה אם האדם יודע שהוא בחוץ, כמו גר שבא להתגייר. הרי כתוב שגר בא להתגייר, אומרים לו, מה אתה צריך כל הצרות האלה? מה אתה צריך להתגייר? ככה יש לך 7 מצוות וקל לך לקיים אותם, אתה צריך את כל הזה, אתה מצטרף לכלל ישראל, יש לך עוד כך וכך מצוות קשות, לא פשוטות, כי יכול אומרים לגר, בשביל מה אתה צריך את זה? אבל מה הוא אומר? הוא אומר, אף על בכם, אני יודע ואני רוצה. אם כך, אנחנו חייבים לגייר אותו. אם הוא אומר, אני יודע, ואני יודע את הקושי, ואף על בכם, אני רוצה להתגייר, אז אנחנו חייבים לגייר אותו. אז הוא אומר, כמו גר שבא להתגייר, אם אומר, יודע אני ואיני כדאי, מקבלים אותו. כמו שהגמרא אומרת, ביבמות. וזה עצמו מרומז בחלבנה. דהנה יש להבין בסממני הקטורת שהם 11. אמרנו, 11 סמנים היו בה, וידוע שכל 10 הוא בקדושה. המספר 10, כן? המספר 10 הוא מספר שמבטא שלמות של קדושה. אז הוא אומר, הנה ידוע שכל 10 הם בקדושה, ומספר 11 ההפך, ובחיצוניות. כמו שהפסוק בתחילת פרשת כותבו, אז כתוב הקללות והברכות. כמה קללות יש? 11 קללות. ארור האיש אשר יעשה פסל המסוכה. 11 ארורים מנויים בתחילת פרשת כותבו. ולמה בקטורת, שהיא היותר נכבדים שבקורבנות, מהקורבנות היותר חשובים, כמו שכתוב שמן וקטורת ישמח לב, שם דווקא התורה אומרת 11 סממנים. הוא שואל שאלה. המספר, אחרינו במערל הרבה פעמים, שלמספר יש משמעות. כל מספר יש לו משמעות. אז המספר 11, כמו שהוא אומר, בדרך כלל זה לא לטובה. פתאום בקטורת, שזה אחד הקורבנות היותר חשובים, שם 11 סממנים. המספר 11, מה הביאור? אז הוא אומר, ולמה בקטורת, שהיא מהיותר נכבדים שבקורבנות, כמו שכתוב במשלי שמן וקטורת ישמח לב, יהיה מספר 11 סממנים? אז הוא אומר, התשובה היא פשוטה, יש לומר דבטל כמן דלייטה. זאת אומרת, החלבנה היא הסממן ה-11, אבל היא מתבטלת בתוך הסממנים האחרים. זה מה שהוא אומר, יש לומר דבטל כמן דלייטה, וחלבנה בפני עצמה, כל עוד היא בפני עצמה ריחה רע, אלא שהיא מתבטלת, היא בטלה לעשרה סממנים שריחם טוב. על כן שוב אין כאן, אז הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר אתה שם 11 כולל החלבנה, אבל הרי החלבנה מתבטלת, כיוון שהיא מתבטלת זה כאילו שיש לך רק 10. בפועל הכנסת 11, כי לקחת גם חלבנה, אבל כיוון שהחלבנה מתבטלת בתוך העשרה, אז אני רואה את זה כאילו יש כאן רק 10. זה מה שהוא אומר. על כן שוב אין כאן אלא 10 דחלבנה בטלה לגביו, ובטל כמן דלייטה. אבל הוא אומר, מה רואים? כדי להתבטל, מה הוא אמר? הוא אמר, האדם הזה שרוצה לחזור בתשובה, אז כמו שאמרנו, זה קשה מאוד, אבל מה הפתרון? העצה הייעוצה להתחבר לכלל ישראל. אז הוא אומר, לא רק להתחבר, להתבטל בכלל ישראל. הרי אתה עבריין, מדובר פה על אדם שהוא עבריין, אלא מה? יש לו עירורי תשובה. אז אומרים לו, קודם כל תתבטל לכלל ישראל, קודם כל תתבטל לכלל ישראל. ברגע שתתבטל לכלל ישראל, אז מכוח הכלל יהיה לך סייעתא דשמיא לחזור בתשובה. אבל הוא אומר, אבל כדי שאדם יתבטל לכלל ישראל, אז הוא באמת צריך להרגיש את עצמו כאילו הוא לא קיים. זה נקרא להתבטל, להרגיש את עצמך כאילו אתה לא קיים. הוא אומר, כל זה אם אינו נחשב, מה הכוונה להרגיש את עצמך אדם שהוא גאוותן? הוא לא יכול להרגיש את עצמו כאילו הוא לא קיים. הענב מרגיש כאילו הוא לא קיים, הענב מתבטל, אבל אדם שהוא גאוותן חושב את עצמו למשהו, זה הפך הביטול. ברגע שאדם חושב את עצמו למשהו, זה בדיוק הפוך מהביטול. איך הוא יוכל להתבטל? ההרגשה צריכה להיות הרגשה של ביטול עצמי, כאילו אני לא קיים. ההצטרפות שלי לכלל גורמת לכך שכביכול אני כאילו לא קיים, ואז במקרה כזה באמת הוא מתבטל כלפי הכלל. וברגע שהוא מתבטל כלפי הכלל, זה עצמו אחר כך נותן לו כוח לעשות תשובה, כמו שהוא אמר, זה הזכות שלו. אז הוא אומר, וכל זה אם אינו נחשב ליש בפני עצמו, אלא שבטל לאינח, הכוונה לכלל. אבל אם נחשב לי, אם נחשב הכוונה הוא עצמו מחשיב את עצמו, אם נחשב ליש בפני עצמו, אז שוב אינו מתקבל. מה פירוש אינו מתקבל? אינו מתקבל, הכוונה היא הוא לא התבטל. אז ממילא היסוד של התשובה באדם כזה שהוא עבריין הוא ההתבטלות שלו כלפי הכלל. זה היסוד של התשובה, זה מה שיכול לגרום לו. למה? הוא הסביר קודם, משום שאחרת העבירה מטמטמת תקטיבו של האדם. אין מה ש... הדבר היחידי שיכול לעזור במצב כזה זה התבטלות כלפי הכלל. וכשיש לו את ההתבטלות כלפי הכלל, אז ממילא, כמו שהוא אמר קודם, זכות הרבים יכולה לשמש סייעת הדשמיה שהוא יחזור בתשובה.
הרב, בפועל החלבנה נותנת, מוסיפה משהו על ה...
בטח, החלבנה ריחה רע, כך אומרת הגמרא. אמור שריחה רע, כשהיא בפני עצמה, הריח שלה הוא ריח לא טוב. אבל מוכרחים לומר שכשאתה מכניס אותה לתוך הסרט הסממנים הללו, אז ההפך, יש בה תוספת של ריח, אתה מרגיש תוספת של ריח טוב. מה?
לתערובת הראשונה?
כן, יש לך כביכול 10 סממנים.
יש להם ריח טוב.
שיש להם ריח טוב, הבא התורה ואומרת, תצרף עליהם גם חלבנה. גם ריח רע. ריח רע, כן, ריחה רק כשהיא בפני עצמה. אבל אם היא לא בפני עצמה, אם היא מעורבת עם אלה, היא מוסיפה ריח טוב.
זה לא רק שהיא מתבטלת?
לא, כן, זה לא רק ביטול. כשהיא בתוך התערובת, היא מסייעת לתערובת להביא ריח יותר טוב. כן?
זה עניין שהוא לא אומר פה שכביכול הוא צריך להקפיד בתורה ובמצוות.
נכון, 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 לא מדבר על זה, הוא מדבר על העניין של ההתבטלות לכלל. כדי שאדם יהיה לו את זכות, יש מושג, רואים שהוא מדבר, יש מושג שנקרא זכות הרבים. יש מושג שנקרא זכות הרבים, הכוח של הרבים.
אנחנו מדברים על השייכות לעם ישראל, משהו כזה. לא תשובה במובן של מצוות. למה? אני חושב שהיה לדוגמה הקולה. יש, אני יכול להגיד?
כן, בטח, מה השאלה?
בברזיל, אתה רואה חוץ, ההתבוללות, כן? אבל איך עובד ההתבוללות הזה? אז הם נהיים בדרך כלל, בוא נגיד, שמאלנים כביכול. אז מה עושה היהודי הזה? הכרתי כמה, כן? אז קודם כל הוא לא יהודי. הוא מתנתק
מהכלל.
מתנתק מהכלל. כלל שגם איננו, אבל אני חושב שהכל פה הוא מדבר סמלי.
נכון, נכון.
הוא יודע שהוא יהודי, אבל הוא דווקא, הוא נגד ישראל, הוא נגד
כל דבר יהודי. כל דבר.
היהודים הם גרועים, הוא לא, כן, הוא עם הגרויות וכו' וכו'. אז הייתי חושב שזה הצלה שלו היה אם איכשהו, בוא נגיד, תשכח את בוללות, שיש הבדל, יש בוללות, אוכלים גויות, אוכלים זה, עם זה, אני לא קיבל שום דבר, לא יודע כמו מודע. אבל לא כמו הטיפוס הזה הוא מתנפדק מתי שהוא ממש בחוץ, הוא לא...
לגמרי.
הוא לא רוצה קשר, אז מה שהיה מציל אותו כנראה, הוא אומר פה, זה שאם היה לו את ה... בגלל זכות הרבין, עדיין יש התחייכות עם עם ישראל,
נכון,
שהוא, רק בעובדה שהוא יהודי,
נכון.
שלא יהיה. אז ברגע שהוא כך הוא מתנהג, אז באמת אין לו סיכוי.
נכון, בכלום. לא, אז
הוא לא מדבר פה על תורה או מצוות,
הוא מדבר על
השייכות הזה לעם ישראל.
כן, 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 אבל הוא מדבר...
אבל איזה מסתדר עם התשובה הזו, אני לא יודע.
לא, אפשר להסביר לך איזה מסתדר. אם יש מצב, הוא אומר ככה, יש מצב של יהודי שהוא עבריין, כן, לא ברמה הזאת שאתה מדבר, שאדם לגמרי ניתק את עצמו מכלל ישראל, אלא יהודי שהוא יודע, הוא נניח אפילו למד תורה והוא קיים מצוות, אבל הוא עבריין, הוא יודע שהיום הוא עושה עבירות. יכול להיות לא את כל העבירות, אני יודע, אבל הוא עושה עבירות מסוימות, עובר עבירות מסוימות. אז אותו יהודי שואל, בא ושואל אותו, איך אני חוזר בתשובה? אז הוא אומר, אתה נמצא היום במצב שאתה, מרוב העבירות שאתה עשית, אתה מטומטם. אתה במצב, כמו שהוא אמר, חטא מטמטם, העבירה מטמטמת את האדם. אבל יש משהו שיכול לתת לך כוח, או סייעתא דשמיא, שאתה תוכל בכל זאת לחזור, אם אתה באמת רוצה. אתה עדיין, מדובר על יהודי שלא עשה תשובה עדיין. עדיין הוא לא מצטער על החטאים שהוא עשה. אבל בכל זאת, יש לו הרהורים. הוא רוצה, הוא שואל לו, אני רוצה, אבל מה אני צריך לעשות? אז אומר לו, דבר ראשון, תרגיש את עצמך מחובר לכלל ישראל. תרגיש את עצמך, ולא סתם מחובר, אלא תרגיש את עצמך שאתה מתבטל כלפי הכלל. אתה, לא שאתה משהו, אתה לא כלום, אבל אתה מתבטל כלפי הכלל. כן? אז ההרגשה הזאת של שייכות לכלל ישראל היא עצמה נותנת, מסוגלת לתת לאדם כוח. דמין, מסוגלת להיות משקל נגד, נגיד ככה, משקל נגד לטמטום. והיא יכולה מכוח ההרגשה הזאת שאדם מתבטל כלפי כלל ישראל, הוא יכול לקבל כוח ובאמת לעשות תשובה כמו שצריך. זה השלב הראשוני, שלב ראשון מאוד מה שהוא מדבר כאן, כן? אז עכשיו הוא אומר, עכשיו הוא אומר, והנה אנחנו חוזרים להתחלה, זה עצמו מרומז במקומו של הכיור. הוא שאל קודם למה המקום של הכיור הוא בין המזבח להיכל, היה צריך להיות לפני המזבח, למה המקום של הכיור? אז הוא אומר ככה, ואמר, הוא אמר קודם, כתוב ביונתן בן עוזיאל שהכיור עניינו להחזיר בתשובה, הכיור באופן רוחני. למה? משום שהמושג רחיצה, התקדשות, התנקות, שייך באופן רוחני לחטאים. יש התנקות פיזית, גשמית, מלכלוך ממש, ויש התנקות רוחנית, כן? אז הוא אומר, והנה זה עצמו מרומז במקום הכיור, שהמקום של הכיור היה בין מזבח לאוהל מועד, רומז שבלתי אפשר לבוא אל הכיור הרומז לתשובה, אלא באמצעות המזבח שהוא רומז לכנסת ישראל כנודע. מעניין, המזבח רומז לכלל ישראל, כנסת ישראל, זה כלל ישראל. הוא אומר כנודע, הוא לא מציין מה המקור, ויש בזה רמז במשנה, הנה אומר, ויש בזה רמז במשנה במסכת תמיד. כתוב, אין אדם נכנס עמו ולא נר בידו, אלא כשהיו נכנסים, כתוב, כל בוקר בערב היה שלב שבו כביכול סוגרים את העזרה, נועלים את הדלתות והכל, גומרים את העבודה בערב, סוגרים את העזרה, את החצר שנמצא בבית המקדש, ונועלים, וכתוב, הכהנים שומרים שם, הלוויים שומרים מבחוץ, כן, יש שמירה, כבוד, אבל נועלים. בבוקר היו פותחים מחדש, כל בוקר, לפני עלות השחר, המשנה מתארת איך היו פותחים את השערים של המקדש, והיו נכנסים, אבל כתוב במשנה, אותו כהן שנכנס כדי לפתוח את השערים מבפנים, לפתוח את ההיכל, אז אומר, אין אדם נכנס עמו ולא נר בידו, אלא מהלך לאור המערכה. זאת אומרת, למי הכוונה? אז הוא אומר, באותו כהן שתורם את המזבח שחרית, שהולך לקדש את ידיו ורגליו מן הכיור, אז אומר את המשנה, לא, הוא נכנס לבד, והוא לא מחזיק נר, אין לו נר ביד. אז איך הוא יכול ללכת שם? הרי הכל חשוך. הוא אומר, לא, יש אור מהאש, יש אש התמיד שעל המזבח. אז מהאש הזאת שעל המזבח יש קצת אור, זה נותן לו את האור, כן? היינו, אז זה באופן מעשי מה שהיה, אבל מה זה, למה זה רומז מבחינה רוחנית? אז הוא רוצה להסביר כך, תשימו לב, היינו שאין דרך לבוא לקידוש הרומז לתשובה בנר בידו או בסיוע חברו. לחזור בתשובה, הוא אומר, אין דרך לבוא לקידוש, שזה לבוא לקידוש, מה הכוונה קידוש? קידוש ידיים ורגליים בכיור, כן? שהכיור, כמו שאמרנו, רומז לתשובה עם נר ביד שלו או בסיוע החבר שלו, רק לאור המערכה. שמה זה אור המערכה? אמרנו, יש אש שדולקת על גבי המזבח, שהמזבח רומז לאור של כל כנסת ישראל. במילים אחרות, רק על ידי התבטלות כלפי הכלל, כנסת ישראל, אפשר לבוא למצב של תשובה. ואם הוא חושב את עצמו שיש לו אור שלא מן הכלל, ואת אם אותו כהן מחזיק בידו נר, אז הוא אומר, למה זה רומז מחזיק בידו נר? אדם חושב שיש לו אור שלו, הוא לא צריך את האור של הכלל, יש לו אור עצמי, רק מצד עצמו שהוא נר בידו או חברו הפרטי, אין לו כלום, והוא כמו חלבנה הבלתי מתבטלת לעשרה הסממנים האחרים. חלבנה ריחה רע, כדי כדי שאנחנו נפיק ממנה תועלת, היא צריכה להיות מעורבת עם הסממנים האחרים ומתבטלת בהם. כן? מה פירוש מתבטלת בהם? הרי הריח שלה הוא רע, אז הריח הרע צריך להתבטל, ואז כשהיא מתבטלת אז נוסף ריח טוב. אבל כל עוד היא לא מתבטלת, הריח שלה רע. זה מה שהוא אומר. כן? אז הוא אומר, ורמז זה, הוא נותן עוד דוגמה, רמז זה יש למצוא, מה פירוש רמז זה? העיקרון הזה שיש מציאות כזאת שכדי שהדרישה מהאדם, מהיהודי, היא להתבטל כלפי הכלל. אז הוא אומר, העיקרון הזה, רמז זה יש למצוא גם בתארת מי חטאת. מה פירוש בתארת מי חטאת? מי חטאת זה פרד המים שנותנים בהם את אפר הפרה האדומה, ואז מזים מהם על מישהו תממת כדי לתאר אותו. הרי תממת כדי להתאר צריך הזיית מי חטאת ביום השלישי לתארתו, הוא לוקח לו 7 ימים להתאר, אז ביום השלישי וביום השביעי מזים עליו מימי הפרה האדומה. אז הוא אומר, ורמז זה יש למצוא גם בתארת מי חטאת, שצריך שייתן מים חיים תחילה לכלי ואחר כך אפר. ואת התורה אומרת, ונתן מים חיים אל כלי, זאת אומרת, מים חיים הכוונה מי מעיין, צריך לתת אותם בתוך כלי, אחר כך מכניס, נותן לתוכם אפר, ואחר כך לערב את המים יחד עם האפר, שיהיו המים על האפר, שלא שהאפר יצוף למעלה, אלא לערב את האפר עם המים, שיהיו המים על האפר. אז הוא אומר, מה הרמז כאן? מה הרמז? יש פה מים, מים חיים, אפר, וזה מתאר. אז הוא אומר כך, תהנה אפר פרה רומז לאיש שקלה ממנו כל רגש טוב. ומה זה אפר? לקחת את הפרה, שרפת אותה, מה שנשאר זה האפר. אז אומר, אפר פרה רומז לאיש שקלה ממנו כל רגש טוב, ונמשל לאפר שנשרפו כל חלקי החיות, ואינו נשאר כי אם תכלית החומר בלי חלקי הזן שנמצא בבהמה, ומצד עצמו אין לו תקנה, והאפר לבדו אין בו אלא תומעה לבדה. מעניין מאוד, אתה לוקח אפר ואתה מכניס אותו לתוך המים ואתה מזה מן המים על האדם תמה, אתה מתאר אותו. אבל אם אדם יגע, אדם טהור יגע באפר עצמו, הוא יהיה תמה. אותו אפר בפני עצמו הוא תמה, אתה מערב אותו עם המים וכביכול הוא מתבטל במים, אז למים יש את הכוח לתאר. אתם מבינים? האפר עצמו מתמה. זה מה שהוא אומר. האפר עצמו מתמה. תיגע באפר, אדם טהור ייגע באפר, יהיה תמה. אתה לוקח את האפר, מכניס אותו למים, מערב אותו במים, באופן שכביכול כאילו הוא מתבטל במים, אז הוא מתאר. אז הוא אומר, מה רואים כאן? אז הוא, את אותו יסוד, כן? מצד עצמו אין לו תקנה. האפר לבדו אין בו אלא תומעה לבדה, שמתמה כדין אפר הפרה. רק כאשר מצורף למים חיים, אז מתאר את התמאים. ועכשיו הוא אומר, שימו לב, מים, מעניין, המילה מים היא רק ברבים. אין מושג של מים ביחיד. מים תמיד זה רבים, בלשון רבים, אתה אומר מים. אפילו על טיפה, אתה אומר זה מים, זה מים. על טיפה אחת אתה אומר זה מים. לשון רבים, והנה מים הם לשון רבים ואינם נמצאים בלשון יחיד, וזה רמז שצריך מים חיים תחילה. אותו יסוד שהוא הסביר בהתחלה, כי בלתי אפשרי, אין אפשרות להתקן אלא על ידי המים הרומזים לציבור. המים זה רמז לציבור, כמו שאמר קודם, כנסת ישראל, הציבור, רבים, זה מה שהוא אומר. אחר כך ליתן בהם את האפר ולערב. מה זה לערב? שיבואו המים למעלה על האפר, רומז לאיש החוטא שישפיל את עצמו כמו אזוב ותולעת, ושידע בעצמו שאין לו שום תקנה אלא אם הוא יתבטל כלפי הציבור. התקנה היחידה שלו זה להיות מבוטל כלפי הציבור, אלא בהיבטלון המים, שהמים יהיו מקיפים עליו מכל צעד, ואז רק אז נעשים מי חטאת הראויים לטהרת מים. אתם מבינים? המים האלה מקבלים את היכולת לטהר כשהם האפר שמצד עצמו הוא תמה כביכול, הוא יתבטל בהם. כשיש מצב כזה של ביטול, זה תשובה. זה מה שהוא אומר.
רגע, עכשיו אנחנו מבינים למה הכיעור בין המזבח לאוהל.
מה? כן, בטח. עם זה הוא הסביר, בטח. עם זה הוא הסביר למה באמת הכיעור הוא בין המזבח לבין ההיכל. המזבח, הוא אומר, זה רמז לכנסת ישראל. אתה חייב כדי להיטהר, לקדש את עצמך, אם אנחנו מבינים שכיור זה תשובה, אז כדי להגיע למצב של תשובה אתה צריך קודם כל לעבור דרך כלל ישראל, להתבטל כלפי כלל ישראל. ואיפה זה רמוז במזבח? הוא אומר, זה הוא לא הוכיח, אבל המזבח, הוא אומר, זה רמז לכנסת ישראל. המזבח זה רמז לכנסת ישראל.
ואז הוא הוסף על זה, על הכהן שנכנס בבוקר.
כן, הוא אומר רמז לדבר שיותר מזה, לא רק להתבטל בכנסת ישראל, אלא ההתבטלות צריכה להיות בזה שאתה לא מרגיש, אתה מרגיש את עצמך כאילו אתה לא כלום. לא כלום. זאת אומרת, הוא לא מחזיק נר ביד. הנר, הוא אומר, מה זה הרמז לנר? כשאדם מחזיק נר ביד, הפירוש הוא יש לו אור שלו. לא. האור שלך זה האור של המזבח. זה האור היחידי שאתה יכול, להשתמש בו. האור של המזבח. זה מה שהוא אמר. אז לפני שאתה מגיע לכיור, אתה קודם כל צריך לעבור את כלל ישראל. להתבטל בתוך כלל ישראל. רק אחרי זה אתה יכול להגיע לתשובה. זה היסוד שהוא רצה ללמד. כן. עכשיו בוא נראה עוד קטע. נעבור הנה כאן אך את שבתותיי תשמורו, ריש חף דלת, לא בקטע שהגענו אליו אלא בקטע הבא. אך את שבתותיי תשמורו, כן, אך את שבתותיי תשמורו, פירש רשי, אחין ורקין, בכל מקום שהתורה כותבת אח או רק, זה גמרא בא למעט. עכשיו, אז מה כאן בא למעט? אז רשי אומר, מביא דרשת חז"ל, למה נסמכה פרשת המשכן לפרשת שבת? כן? לומר לך שאין היתר לחלל שבת לצורך הקמת המשכן. ידוע, אין היתר לחלל שבת לצורך הקמת המשכן. זאת אומרת, אם מקימים את המקדש וצריך לבנות אותו ורוצים להקריב קורבנות, אבל רוצים לעבוד בשבת כדי למהר את הבניין, למהר את הבנייה, אין היתר לחלל שבת בשביל הקמת המשכן. ואת זה לומדים מהסמיכות הפרשיות. כן, אז כך אומר רשי. ואיך אתה לומד? אך הכוונה היא למעט את מלאכת המשכן משבת. לא עובדים לצורך המשכן בשבת. אך את שבתותיי תשמורו. זה רשי. וזה רשי על פי הגמרא. שואל הרמב"ן, הרמב"ן יקשה, דעד רבה, כל מקום שנאמר אך, המיעוט הוא בדבר הנאמר בו. ואם כן, המיעוט הוא למעט בשבת, ולא למעט מלאכת המשכן. אם היה כתוב אך את מלאכת המשכן תעשו כך וכך, אז אתה אומר למעט את מלאכת המשכן שלא עושים, לא עובדים בשבת. אבל לא כתוב כך, כתוב אך את שבתותיי תשמורו. אז שואל הרמב"ן, אז המיעוט כתוב על מה? על שבת, לא על מלאכת המשכן. אז בדיוק להפך, אך את שבתותיי, אתה אומר תמיד בכל מקום שכתוב אך, אתה ממעט את הדבר עצמו שעליו כתוב האך. אז יש לך מלאכת המשכן מצד אחד, שבת מצד שני.
ועל שבת אתה אומר
אך. אך, אתה אומר אך על השבת.
הוא הולך עם זה עד הסוף, הוא לא הולך עם זה עד הסוף, רמב"ם.
מה?
רמב"ם הוא הולך.
לא, הוא רק בא לסתור את רשי. לסתור את רשי זה חז"ל. הוא אומר, אני לא מבין את הדרשה הזאת. תבין? הוא גם כן מודה שלא לדינה הוא לא, כן. השאלה היא מה הכוונה של הדרשה של חז"ל, על זה הוויכוח. אז מה הוא אומר? והרמב"ן הקשה, אדרבה, בכל מקום שנאמר אח, המיעוט הוא בדבר הנאמר בו, ואם כן המיעוט הוא למעט בשבת ולא למעט במלאכת המשכן. אז הוא אומר כך, ונראה לפרש על פי מה ששמעתי בשם כבוד קודשו אדמור הכהן הגדול זכר צדיק לברכה מאלכסנדר, באה שנאמר אח, כתוב בסוכות, כתוב והיית אח שמח. אז מה זה אח? אח הכוונה היא א' ח', לא אח ב' ח'. אנשים לא שמים לב, כתוב והיית אח שמח. קודם כל מה הפשט? הפשט הוא תהיה רק שמח, והיית אח שמח. אז מה אמר הרבי מאלכסנדר? אז הוא אומר, כי אחר ראש השנה ויום הכיפורים התקיעות והוידועים נתמרקה ונזדקחה הנפש של היהודי עד שלא נשאר בו אלא שמחה לבדה. זאת אומרת, מה זה והיית אח שמח? זאת אומרת, הפירוש הוא אח בא למעט. מה בא למעט? והיית אח שמח, מה אתה בא למעט? הוא אומר, אני בא למעט, הכוונה היא כנראה זה פשוט ההרגשה שלו, הוא פשוט אומר לנו מה הייתה ההרגשה שלו. כנראה העבודה של הימים הנוראים הייתה עבודה כל כך רצינית. אם אדם חוזר בתשובה ובוכה ומתענה ובקיצור עובד את השם באמת, אז הוא אומר ההרגשה שלו אחרי יום כיפור שהוא כביכול לא נשאר בו שום דבר. אז מה נשאר לו? רק השמחה. הוא נשאר רק עם השמחה. כל מה שהיה בו כביכול התבטא, לא קיים, בגלל כל המערכת הזאת של 40 יום של חזרה בתשובה ועינוי וכל מה שעבר. אז הוא מרגיש שלא נשאר לו, רק שמחה, והיית אך שמח. בסוכות אתה נשאר כביכול רק עם השמחה, רק עם השמחה. אז הוא מוסיף עליו, הוא מוסיף, כי אין זה יש לפרש. אומר את הפירוש הזה, אני לוקח את הפירוש שלו ואני מיישם אותו גם במקומות אחרים שחזל דורשים גם כן אך למעט. למשל, כן זה יש לפרש בכל אחין ורקין מיעוטים, כי לכל דבר יש עניינים. מה זה אך? לכל דבר יש עניינים תפילים אליו, וכאשר נאמר אך הוא להורות שאין מדברים אלא מעצם הדבר כמו שהוא בעצמו. מה הכוונה? הוא אומר, כל דבר במציאות יש בו הנקודה שנקראת נקודת העיקר, והשאר זה מעטפת, זה תפל כלפי העיקר. בפרי למשל, אתה יכול לראות את זה בפירות, פירות שיש להם קליפה. אז אני אומר, העיקר זה התוך, אבל התוך הזה כדי שהוא ישתמר צריך עטיפה, צריך קליפה, הקליפה שומרת עליו, הקליפה שומרת עליו. אז הוא אומר, אז בכל דבר אתה צריך לחפש מהי נקודת העיקר, מהי נקודת העיקר, מהי הנקודה העיקרית. היתר תפל. יש נקודת העיקר שהיא הכי חשובה, מהי הנקודה העיקרית. אז מה הוא אומר? כי לכל דבר יש עניינים תפילים אליו, וכאשר נאמר אח הוא להורות, כשהתורה אומרת אח, להורות שאין מדברים, לא מדברים מהדבר הזה באופן כללי, אלא מהעיקר שבו, מהדבר המהותי שבו. זה מה שהוא אומר, מעצם הדבר כמו שהוא בעצמו. כמו שכתוב, נותן עוד דוגמה, כתוב אח את הזהב, חז"ל דורשים פסוק, כתוב אח את הזהב ואת הכסף תעבירו באש. זאת אומרת, כלים של גויים, כלים של גויים, אז אתה צריך לתאר אותם. אז מצד אחד אתה צריך לטבול אותם, אבל לפני שאתה טובל אותם אתה צריך לנקות אותם, ואחרי כן להגעיל אותם, כן? להגעיל אותם או ללבן אותם, להגעיל אותם, ללבן אותם. אז הוא אומר, הגמרא דורשת מהפסוק אך את הזהב ואת הכסף תעבירו באש. אומר אז חז"ל דורשים, מה זה אך את הזהב? אך, מה זה בא למעט? למעט חלודה. יש כלי של גויים שיש בו חלודה, אז אומרים לך, לפני שאתה מגעיל אותו, לפני שאתה מגעיל אותו, קודם כל אתה מעביר את החלודה, שלא יהיה... ואיפה זה רמוז? במילה אח. עכשיו הוא אומר, מה זה החלודה? החלודה, יש את הכלי, יש את גוף הכלי, את עצם הכלי. החלודה זה משהו שנוסף עליו כתוצאה מכל מיני סיבות כימיות, כן? פיזיות. כתוצאה מזה הוא נוצרה בו חלודה. אז הוא אומר, עניין אך את הזהב להעביר את החלודה, כמו שכתוב ברשי שם. מה הכוונה? שלא יישאר אלא עצם הזהב, רק הזהב. אותו דבר ביום הכיפורים כתוב, אך ביום הזה תענו את נפשותיכם, כן? אך שנאמר ביום הכיפורים, אומרת הגמרא, יום הכיפורים מחפר לשווים, למי שעושה תשובה, ואינו מחפר לשאינם שווים. כי יום הכיפורים הוא שכל ישראל באים לשורשם, והיא הנקודה הפנימית, משם באה כפרתם. מאיכן הם זוכים לתשובה ביום הכיפורים? בגלל שהם היכולת של ישראל לחזור אל השורש. אז הוא אומר, מה זה השורש? הנקודה הפנימית, משם באה כפרתם. אבל מה שבאים לשורשם הוא על ידי תשובה. אז לכן אומרת הגמרא, אך ביום הכיפורים, הכוונה היא, זה צריך להיות מצב של תשובה לשורש, שזה העיקר. היתר הוא תפל. מה הוא אומר? מחפר הוא לשווים ואינו מחפר לשאינם שווים. אך שאינו מחפר אלא עצם יום הכיפורים, הכפרה של יום הכיפורים, אך בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם. אז מה זה עצם היום הזה? עצם היום הזה הכוונה היא נקודת האמת, הנקודה המוחלטת, החידוש הגדול שבא התורה ואומרת יום הכיפורים מסוגל לחפר. אז הוא אומר, עצם יום הכיפורים, שהיא הנקודה הפנימית, אם אינו עושה תשובה, אם אדם לא עשה תשובה, הוא לא יכול להגיע לנקודה הפנימית. ואף שמכל מקום יום הכיפורים הוא, אבל כדי שיום הכיפורים יחפר, צריך להיפגש עם עצמותו של היום, עם המהות המיוחדת של היום, שזאת הנקודה הפנימית שלו. אותו דבר הוא אומר, מה שכתוב, אך את שבתותיי תשמורו. ואת הרמב"ן שאל, איך אתה לומד למעט מלאכת המשכן? הרי כתוב למעט בשבת, אך את שבתותיי תשמורו. אומר, אתה לא מבין, זה לא הכוונה. אך תמיד בא לומר, יש פה עיקר ויש פה תפל. אני רוצה שתחפש את נקודת העיקר. אך את שבתותיי, הכוונה היא לסלק את הדברים התפלים ולהגיע אל העיקר. זה מה שהוא אומר. וכן את שבתותיי תשמרו, שתשמרו את השבת. אבל מכל מקום יכול להיות שאם שמירת שבת היה ישב ואמינה, תבנה גם כן את המשכן, והשמירה תהיה ממלכת חול. אבל ממלכת קודש, כגון בניין המשכן, אולי באמת יהיה מותר. על זה נאמר, שלא תהיה לך אלא שמירת שבת לבדה. אך את שבתותיי תשמורו. לא תהיה לך אלא שמירת שבת לבדה. כי אז תגיע לעצם השבת. מה זה עצם השבת? תיפגש עם המהות של היום. יום השבת, ואין לשתף עניין אחר עמה. זה מה שהתורה באה לומר. מה שאל הרמב"ן, תמעט בשבת? הוא אומר, לא. כשהתורה אומרת, כמו שהתורה אומרת, אך את הזהב, זהב בלי חלודה, אך ביום הכיפורים כך וכך, הכוונה היא יום הכיפורים, הכוונה היא המהות של יום הכיפורים. אותו דבר בשבת, אך את שבתותיי תשמורו. מה זה כוונה אך? ביום השבת אתה נפגש עם המהות של השבת, ואת זה, את המהות של השבת צריך לשמור, כן? אז התורה אומרת, תסלק כביכול, אל תתייחס לכל הדברים, לכל העטיפות, תגיע אל העיקר של השבת. אז הוא אומר, אז מה הכוונה אחת שבתותיי? אתה צריך לשמור את השבת. מה פירוש לשמור את השבת? להיפגש עם השבת באופן מהותי, באופן עצמותי. אז הפירוש הוא, מה אתה אומר? אולי נעשה את שני הדברים, אנחנו גם נבנה את בית המקדש וגם נשמור שבת. הוא אומר, לבנות את בית המקדש ולשמור שבת זה לא פגישה עם השבת באופן מהותי. באופן מהותי זה רק לשמור על השבת, רק לשמור על השבת. אז ממילא המיעוט של מלאכת המשכן הוא כבר תוצאה, זה תוצאה עקיפה. אני אומר לך, אתה בשבת צריך לשמור רק על השבת. זה מה שצריך להיות חשוב. בשבת העיקר הוא להיפגש עם השבת עצמה. אז ממילא זה ממעט כל דבר אחר. אז אני מה שעל הרמב"ן, הרי זה בא למעט משמירת שבת, זה לא בא למעט משמירת שבת, זה בא לחייב אותנו להיפגש עם השבת, עם המהות של השבת, כן? זה הכוונה. והמהות של השבת זה לשמור רק על השבת, לא לשמור על השבת עם עוד דבר, אלא לשמור רק על השבת. ממילא הוא אומר, יכולה הייתה להיות הווה אמינא שנשמור על השבת אבל גם נעשה מלאכת המשכן, זה קדושה? לא, התורה אומרת בשבת לשמור רק על השבת. וזה מה שהוא רוצה, כך הוא רוצה ליישב את ליישב את הקושייה של הרמב"ם. טוב, עד כאן, לילה טוב רבותיי, תדוחו בשבת, אבל גם תלמדו.